אנחנו בענייני משיחיות ומשיח. התחלתי בפעם הקודמת, כן, על האמונה בביאת המשיח ועל רבי הלל, ודיברנו על סמכות לגבי עובדות, זה עוד היה פעם לפני. בגמרא במסכת סנהדרין, אז מתחיל דיון על חישוב קיצין. כן? חישוב קיצין זה בעצם כבר מתחיל להתקרב לשאלת המשיחיות. אני מתקרב ככה עד כמה שאפשר מתוך המקורות. תניא רבי נתן אומר, זה משנה בגמרא בסנהדרין, מקרא זה נוקב ויורד עד התהום, עד תהום, כי עוד חזון למועד ויפח לקץ, ולא תחזה ויחתרו ויאחר. פסוק בחבקוק. לא כרבותינו שהיו דורשים עד עדן עדנין ופלג עדן, ודלא כרבי סמלאי שהיה דורש האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש. ולא כרבי...
תשכמו?
מה?
תשכמו.
כן, נכון. תשכמו בדמעות שליש. ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט, עוד אחת מעט היא, ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, כל מיני חשבונות מתי בעצם אמור לבוא המשיח. אלא המלכות ראשון 70 שנה, המלכות שני 52, המלכות בן קוזיבה 2 שנים ומחצה. אז כל אלה בעצם דרשו, חישבו קיצין. והפסוק הזה בחבקוק הוא לא כרבותינו שהיו דורשים. הפסוק אומר לא לדרוש. עכשיו זה מעניין, כי היהודים האלה גם קראו את הפסוק בחבקוק. אז מה, למה הם עשו את זה? טוב. אולי לא פרשו את זה כך, אבל לא כתוב פה. מבוא הפסוק ולא כרבותינו. אז מה רבותינו אמרו? תגיד, יש פה שני פירושים לפסוק כנראה. הגמרא זה מוצג כאילו שזה הפירוש לפסוק. זה לא, אין פה אלטרנטיבה אחרת. מהי ויפח לקץ ולא יחזב? זה הגמרא שם דורשת. אמר רב שאובר לחמני, אמר רבי יונתן, זה הפסוק בחבקוק ההוא, טיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומרים, כיוון שהגיע את הקץ ולא בא, שוב אינו בא, אלא חכה לו שנאמר אם מתמאמה, חכה לו. אז פה אפשר לקרוא את זה בשתי צורות. ואת אפשר היה לקרוא שטיפח רוחם של מחשבי קיצין זה בגלל החשש. זאת אומרת, שאם אתה תחשב את הקץ, ואתה תגיע למסקנה שהמשיח צריך להגיע בתאריך זה וזה, והוא לא יגיע, אז אתה תאבד את האמונה בכלל במשיח, אולי בכלל בתורה. ולכן אל תעשו חשבונות. כן? כמו שלא תנסון, אסור לנסות את הקדוש ברוך הוא. מין כזה, לא עושה את החשבונות. אבל אפשר היה לקרוא את זה אחרת. אפשר היה לקרוא שטיפח רוחם של מחשבי קיצין שמסיקים מסקנות מהחישוב שלהם, ומגיעים למסקנה שאם המשיח לא יגיע, אז הוא כבר לא יגיע. תעשה את החישוב, אבל דע לך שאתה יכול לטעות. ואז זה לא איסור לעשות את החישוב, אלא זה רק אזהרה שהחישוב שלך אתה צריך לדעת שלא בטוח שהוא נכון. ואם הוא יתבדה, אז זה לא אומר שאתה צריך לאבד את האמונה בביאת המשיח. מה שההסבר המקובל הוא שלא לעשות בכלל את החישובים. אבל יש ראשונים, כמה וכמה ראשונים שעשו חשבונות. עשו חישובים כאלה. ואז השאלה היא איך בדיוק הם מתייחסים לעניין. פעם חשבתי שיכול להיות, לא ראיתי מישהו שמתייחס לזה במפורש, אבל פעם חשבתי שיכול להיות שזה ההסבר. זאת אומרת שהם בעצם קראו את הגמרא אחרת. לא שטיפח רוחו על החישוב, אלא על מי שמסיק את המסקנה מהחישוב. זאת אומרת, ומגיע בסוף למסקנה שהמשיח לא יגיע.
אולי טיפח רוחם זה לא איסור.
מה?
אולי זה משהו שאומרים לך, זה לא ילך לך, אבל זה לא איסור.
בסדר, לא. אני גם חושב, הלשון היא לא לשון של איסור. זה עוד רגע אני אעיר גם על זה. אבל עדיין, זאת אומרת, אם הגמרא אומרת, טיפח רוחם של מחשבי קיצין, לא הייתי מצפה שהראשונים יעסקו בחישוב קיצין. גם זה לא איסור. כן.
אולי הם אמרו אין סמכות בעובדות.
כן, כן.
זה לא עובדות, זה להפך, זה הנחיה, לא עובדה.
אתה אומר, למרות שאני מגיע למסקנה שהמשיח יגיע בעוד 122 שנה, לא לעשות את החישוב. זאת כן עובדה. אז אם אני מגיע למסקנה שהמשיח יגיע עוד 122 שנה, זאת מסקנה עובדתית. נכונה או לא נכונה, אבל זאת המסקנה שלי. אני מעריך שזה מה שיקרה. עובדתית. אתה אומר, אבל לא לעשות את החישוב, זאת הנחיה נורמטיבית. יש מקום לדון בעניין הזה.
אני לא יודע אם הראשונים בעצמם כאילו היו, כשאמרו כל מיני רמזים, היו באמת
בטוחים
שזה נכון.
כלומר,
יכול להיות
שאמרו את זה
יותר...
אבל אז באמת עוד יותר קשה, אז למה הם עושים את זה בכלל?
כנראה כדי לעודד את המונים.
לא יודע, יש מקומות, תראה, הרמב״ם כשהוא עושה את זה בגרת תימן, אז זה באמת ההסבר המקובל. הרמב״ם עושה שם חשבון, אז זה ההסבר המקובל. הרמב״ם עצמו כותב נגד זה בספר ביד החזקה, והוא עושה את זה בגרת תימן. שם אומרים, בגלל המצוקה והמצב הקשה שם, אז הוא עשה את זה כדי לעודד אותם. ויש כאלה שעושים את זה בפירוש לדניאל, או לא נראה שזה משהו שפונה להמון ומנסה לעודד מישהו, אלא זה פשוט פירוש לפסוקים. אז טוב, לא יודע. בכל מקרה, הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, פרק י"ב, פרק י"א הלכה ד', אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו, ולא מחשבותינו מחשבותיו. אז לכן בעצם כל הסימנים והאפיונים של ביאת המשיח וכולי, לא התעסק עם זה, אנחנו לא יכולים לדעת, למרות שעוד פעם, חז"ל נותנים סימנים כאלה. זה קצת מוזר. אז מה הפירוש לא להתעסק, לא ללמוד את הגמרות שעושות את זה? כלומר, על תוך סוטה יש סימנים, לכך שבן דוד בא. כן, חוץ פאיסג וכל הרשימות שם. אז מה, אנחנו הולכים במשנה כבר. אז מה, מה הפירוש לא להתעסק בזה? אז, למה חז"ל התעסקו בזה? אז קצת היה מקום לומר שבאמת לא להתעסק עם זה. זאת אומרת, חז"ל עשו את זה, היה להם איזשהו, לא יודע, מקור מידע שמי מי כזה או אחר, אין מושג. הם עשו את זה, אבל אתה אל תתעסק עם זה. כי זה רק צרות יצאו מזה. לא איסור. אין פה, הלשון היא באמת לא לשון של איסור הלכתי פורמלי. אבל אל תעסק עם זה, רק צרות. זאת אומרת, זה מין הלכה ואין מורים כן, או לא הלכה, אלא אגדה ואין מורים כן. זאת אומרת, אל תלמד את זה. גם בפרק י"ב, הלכה ב', שם בהלכות סנהדרין הוא כותב, וכל אלו הדברים וכיוצא בהם, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. שדברים סתומים הם אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעה הפסוקים. זו נקודה מאוד מעניינת. ואת הסימנים שהחכמים הביאו, וזה דיברתי כשדיברתי בשיעור הקודם על ביאת המשיח, הטענות כנגד הלל. אמר רבי הלל, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. הגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, שרה לאמר אל הרבי הלל, ומביאה פסוק מהנביאים. אז זה אומר, אמרתי שם, שזה מרמז, או מביע את העניין, שאין כנראה מסורת מסודרת על זה. לא שהייתה איזושהי מסורת ברורה, הלכה למשה מסיני, לא יודע בדיוק מה שמשיח מגיע, כי אז הלל היה סתם כופר בעיקר. ולמה שהם אמרו לו, תשמע, זה נגד פסוקים. כמו החישוב קיצין פה, שהוא נגד פסוקים. יש פסוק שאומר לא ככה. פסוקים בסדר, יכול להיות שהוא מפרש אותם אחרת. זאת אומרת, לא יודע, כל מיני דברים אחרים כבר יכולים להיות. אז לכן פה, יש מקום להתלבט. במובן הזה, מסורת היא משהו יותר חזק מפסוקים. כי מפסוקים אנחנו יודעים, גם כתוב עין תחת עין. כתוב הרבה דברים בפסוקים. אנחנו עושים פרשנויות לפסוקים. אז לכן מפסוקים, בעיניי, אחת הסיבות שאני ככה מסויג מאוד מלימוד תנך, זה שאי אפשר ללמוד ממנו שום דבר. בגלל שבסופו של דבר, כל מה שאתה רוצה אתה מכניס לתוך התנ״ך. אז בשביל מה ללמוד? מה שאני רוצה אני יודע לבד. אני לא צריך להכניס את זה. לא עוזר לי להכניס את זה לתנ״ך. לא ראיתי מאוד מישהו שלמד משהו מהתנ״ך דרך אגב. אני לא... כמעט. לא מצליח לדמיין אפילו משהו כזה. אני לא מבין כל כך למה אני מתעסקים בזה. כשרבי
יגאל אומר אין משיח לישראל, מה זה אומר? אין גאולה לישראל או שאין?
זה מה שכתוב. עכשיו אתה יכול לפרש מה שאתה מבין, אני לא יודע.
מה הבינו מי?
הבינו ממנו שכן, שלא יבוא משהו.
אין גאולה, לא, מה זה אין בית מקדש, מה זה אומר?
לא, אני מכיר, כנראה, ככה נראה.
אין משיח, אין איזה מבשר.
לא יהיה פרסונה. בסדר, זה לא נראה לי כל כך משמעותי. אני מניח שהכוונה היא שכלל, היום בדור הזה בכלל כבר יש כל מיני פרשנויות שהמשיח הוא לא פרסונה, אלא תקופה או משהו כזה. מה?
מה זאת אומרת, איזה פרשנות
כבקש? היום, אפילו ברב קוק יש, כי הוא מדבר על משיח בן יוסף שם, אז הוא מדבר פעם אחת על הרצל, אבל במקום אחר הוא אומר ש... בהספד. אבל במקום אחר הוא אומר שזה אולי תקופה, ולא פרסונה. יש גם על משיח בן דוד, כבר ראיתי כל מיני אמירות. אני מחפש, אבל יש כל מיני אמירות כאלה. הטענה בעצם, מה שעומד מאחורי זה... זאת השאלה אם אנחנו שואפים לגאולה המלוכנית. יש היום איזושהי... התנגדות, אינסטינקט שמתנגד למלוכנות, ובעצם רואה בדמוקרטיה שלטון יותר טוב. עכשיו, מה עם משיח בן דוד, שיגיע ויהיה עוד פעם המלך שלנו, אז נחזור למלוכנות? לא, לא, יש שלטון דמוקרטי, ואת המשיח, הכוונה שיהיה גאולה.
הוא יהיה ראש הממשלה.
כן, הוא יהיה אולי ראש הממשלה, או שהוא לא יהיה בכלל, אלא זה רק תקופה שקוראים לו תקופת המשיח, אבל זה לא חייב להיות דווקא זאת אומרת, אם מגיעים לרמה כזאת של פרשנות, אז אתם מבינים שקשה מאוד להוציא משהו מפסוקים. זאת אומרת, בכל מקרה, אז הרמב״ם כותב, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרעי הפסוקים. אומנם הוא מדבר על סימני הגאולה, הוא לא מדבר על עצם ביאת המשיח. פה אני לא יודע מה הוא חושב. אבל על סימני הגאולה הוא אומר, גם מה שחכמים כתבו, והם כתבו, זה מה שהערתי קודם, הרי הם כתבו, זה יש בסוף סוטה, ועוד, במסנדרין יש. אז זה לפי הכרעי הפסוקים, ככה הם הבינו מה הפסוקים, אבל איך תדע, הפסוקים אפשר לפרש בכל מיני צורות. ולפיכך, יש להם מחלוקת בדברים אלו. ועל כל פנים אין סידור הוויה דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר בדת. זה גם לא דבר חשוב כל כך, מה יש לך להתעסק עם זה? בסדר, כשזה יבוא אז נראה מה יהיה שם. ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן. אני מניח שהכוונה להגדות שעוסקות בזה. לא חושב שהוא מדבר דווקא על הגדות באופן כללי. לא יודע. אולי ברכם ולא ג'ינר כן היה חושב ככה. ולא ישימם עיקר שאין מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. זה לא מועיל בקיצור, אין שמה יתעסק עם זה. וכן לא יחשב הקיצים. אמרו חכמים, טיפח רוחם של מחשבי הקיצים. אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שבארון. תאמין שיבוא המשיח, סימנים וסעיפים, ואם זה כן מתממש או לא מתממש, אין מה יתעסק עם זה. עכשיו אני כבר קופץ לימינו, בימינו לא מעט עוסקים בזה, בטח בהגות הציונית דתית, כן? אתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, והגמרה בסוף סוטה, וחוץ פייסגה, וכל הסימנים שכבר חזל נתנו, וכל הזמן הוויכוח הוא בשאלה אם הסימנים מתממשים או לא מתממשים, אבל הרמב״ם טוען בלי קשר לשאלה אם הסימנים מתממשים. אל תתעסק עם זה, זה לא מועיל. יכול להיות שהחשש הוא שהסימנים לא יתממשו, ואז יהיה נזק. בסדר, אבל בסופו של דבר, זה לא השאלה אם חז"ל צדקו או לא צדקו, זאת לא קבלה, זה לא מוסיף יראת שמיים, זה לא, מה קשור אתה מתעסק עם זה? זה סתם דבר חסר...
כשאתה נמצא בגלות, אל תתעסק, אבל אולי כשאתה פה, ואתה רואה את מהלך הגאולה, רגע, אז אתה רואה את מהלך הגאולה, אז רגע, אז איך צריך לתפור אל הכהן הגדול את הבגדים, וצריך כן להתעסק
בזה. אז מה, לפי הסימנים אתה צריך לתפור לכהן הגדול את הבגדים?
אם אתה רואה שיש סימנים ש... כן?
לא, אבל כשיבוא משיח, אנחנו נטפל בסוגיה.
אבל אני מתכוון לפני אלף שנה. כשאתה בגלות, כשאתה לא רואה את האור בקצה המנהרה...
מה זה האור בקצה? כשאתה רואה את האור בקצה המנהרה, אז אתה רואה את זה לא יקרה.
מה? לא יודע.
שואל, מה יקרה? אותו שיקול.
שאלה פרקטית.
אותו שיקול, גם שם זה שאלה פרקטית. האיסור זה, אין איסור, לא, בגלות, אין איסור לעסוק בחישובי קיצים. וגם לשון הגמרא וגם ברמב״ם לא משתמש, יש פה איזשהו איסור הלכתי. אלא זה לא מומלץ, כי לך תדע, בסוף אתה, אם זה הפירוש בגמרא, בסוף זה לא יתממש וכולם יאבדו את האמונה שלהם.
יש הבדל בין להכין את הבגדים של הכהן הגדול בתקופת הרמב״ם, כשעוד לא התחלת לראות איזשהו קיבוץ גלויות, לבין היום כשאתה רואה את התהליך של הקיבוץ, תקרא לו איך שאתה תקרא, התחלת גאולה עוד... תקרא לו איך שאתה תקרא, ואתה רואה...
מה אתה רואה? ואם זה יכול להתקבלות בסוף?
יכול.
אז אם זה יכול, אז בשביל מה יתעסק עם זה? אותו שיקול. הסיכוי שזה יתבדה הוא פחות. אוקיי, אבל הוא עדיין קיים, נכון? אז מה אתה מתעסק? לך תדע. אני מדבר על זה בהמשך, מה שהזכרתי פעם, שהרב קלנר, מחוגים של הר המור, אז הוא אמר פעם, שמעתי ככה בשמו, שאם מדינת ישראל תחרב, הוא מוריד את הכיפה. בטוח שהוא יישאר פה בשביל להוריד את הכיפה, אבל הוא הוריד את הכיפה. עכשיו, דווקא הערכתי את האמירה הזאת, כי הוא לפחות מוכן לעמוד מאחורי התזה שכולם בעצם מצהירים עליה, אני מאמין שגם הוא לא יעמוד מאחוריה בסוף, כשזה יקרה, אבל לפחות הוא אומר, הוא מוכן להעמיד את הדברים למבחן אמפירי. זאת אומרת, בניגוד לאלה שתמיד מוצאים בסוף תירוצים, כן, היו לא תהיה, אבל אחרי זה בסוף זה כן קרה, וזה הגאולה, הדרכה, שהיא עולה מעלה ויורדת מטה, וכך היא איילת השחר, כן.
הארץ ב-1840, אריה מורגנשטרן כתב על זה, יצא, זה היה מבוסס על איזה חישובי קץ, שזה לא קרה, אז כל פעם תקנו את החישובים.
כן, נכון, היו עדכונים, אבל היו כל מיני תופעות, שולמית לפיד, נדמה לי, בספר שלה כחרס הנשבר. זה בחרס הנשבר. אז היא כותבת שם על תקופת מלחמת העולם הראשונה, או אפילו לפני מלחמת העולם הראשונה, בירושלים, שהייתה שם הרי התנצרות המונית של יהודים בירושלים. למה? כי הייתה איזושהי שמועה, איזושהי משיח מגיע, לפני מלחמת העולם הראשונה הייתה תקופה קשה, היה שם גם רעב קשה. במלחמת העולם הראשונה היה שם רעב ממש נורא. אנשים הגיעו לפה. אני חושב שזה היה עוד לפני אפילו, או במהלך המלחמה, אני לא זוכר. לא, הרעב כן, אבל אני חושב שהספר עוד עוסק אפילו בתקופה של נדמה לי, אפילו בתקופה של לפני, והייתה שם איזושהי התנצרות המונית של יהודים, שהייתה שמועה למשיח, כשהמשיח לא הגיע, החברה אמרו, עזוב, הכל חרטה, זהו, הולכים. עכשיו, היו תקופות כאלה בכל מיני מקומות, זאת אומרת, זה לא חשש חסר יסוד. אז לכן אני אומר, לא מדובר פה על איסור, אני לא חושב, ולשון הגמרא ולשון הרמב"ם לא משתמע שזה איסור הלכתי, אלא יש פה איזשהו חשש מנזק, מבעיות שיקרו כתוצאה מהעניין הזה. זו נקודה אחת, לגבי חישוב קיצים. נקודה שנייה, אני אנסה לאסוף פשוט את מה שאפשר להוציא מתוך מקורות, כי כמו שאמרתי, תופעת משיחיות השקר קשה מאוד לדון בה לאור מקורות, אנחנו נראה גם יותר בהמשך. אבל אני מנסה איכשהו לסדר את המסגרת פחות או יותר, מה כן אפשר להוציא ממקורות. זאת אומרת...
כלומר, משהו כאן מאוד מאוד נראה חסר, בהנחה שאנחנו מבינים את זה לפחות כאילו בצורה ש... כולנו עלייה מקובלת או כמעט מוסכמת כלומר להבנה של משיח שזה משיח לאדם ספציפי שהוא נבחר להיות המשיח אז הייתי מצפה ש כלומר אני לקחתי את זה ברמב״ם אבל זה גם נראה לי סביר שכדי שנקבע שמישהו הוא משיח כלומר כדי שנקבע שאלוקים בחר מישהו להיות המשיח אז חייב להיות חייבת להיות נבואה שתציב על זה ברגע שיש נבואה אז גם אם אלה מובן שזה נכון בין אם שהוא עצמו יהיה נביא.
מה, אם אליהו שם, מה שהוא אומר ש...
או שהוא עצמו יהיה נביא, זה הכי מתבקש. ואם לא הוא עצמו, אז נביא אחר, שיהיה באותו זמן.
אני מתברר שכנראה גדולי האחרונים לא חשבו כך. גדולי האחרונים, לא, יש מבחנים על נבואה. יש מבחנים על נבואה, רמב"ם כותב, איך בוחנים נביא שהוא נביא אמת. אבל, אבל, אבל גדולי האחרונים דיברו על שבתאי צבי, ודיברו על כל מיני... שבהתחלה הם כן חשבו שהוא משיח, ולא הוטרדו מזה שלא הופיע לפני כן נביא שהודיע על זה או משהו כזה. זאת אומרת, לא נראה שאנשים פוסקים את זה. אפילו החבדניקים, כן? החבדניקים שחשבו שהרבא שלהם זה המשיח, והם כל הזמן מדייקים את הכל הרי ברמב״ם והכל. באמת, אני לא ראיתי אף פעם מתייחסות, בטח יש להם איזושהי התייחסות לזה.
הם גם פוסקים שהוא היה נביא. לפחות יש כאלה
שפוסקים,
לא יודעים
כולם. אז אם ככה זה לא מדד לכלום, אז כל אחד יכול להיות נביא ולהכריז עצמו שהוא נביא, והוא המשיח והכל בסדר. צריך לבדוק את זה באיזושהי צורה. אם מספיק לחשוב שהוא גם נביא, אז אין בעיה. אז כל מה
שהם צודקים, אבל...
לא, אבל מה... איך הם ביססו את זה? אם הוא מודיע שהוא משיח, וגם הוא מודיע שהוא נביא, ולכן זה בסדר, אוקיי, אז לא אספת שום דבר פה.
לא שמעתי על זה.
אה?
לא שמעתי שהם אומרים שהוא היה נביא.
כן, אני גם לא שמעתי, אבל אני אומר... בקיצור, אני לא חושב... אני לא רואה שאנשים מאוד... תופסים את הקריטריון הזה שלפני כן צריך להיות נביא בתור איזשהו קריטריון מחייב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה על הפעולות להבאת הגאולה, משיח. זה כבר גם כן משיק לשאלת משיחיות השקר, אני עוד אגדיר את זה בהמשך, אבל בינתיים אני רק מסתובב סביב העניין הזה. יש מצד אחד, גמרא מסכת סנהדרין מביאה, וכן היה רבי יהודה אומר, שלוש מצוות מצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. מצווה הזאת היא מצווה לדורות, זה לא רק בכניסה לארץ, הרמב״ם אפילו מונה את זה במניין המצוות. המצווה ה-20 היא שציוונו לבנות בית עבודה, לגבי מלך זאת עוד שאלה לא פשוטה, אבל בטח לגבי הקמת מקדש, זאת מצווה מתמידית, זאת אומרת צריך לבנות את בית המקדש, זה מצווה שמחייבת. אבל... ברש"י, במסכת סוכה, בדף מ"א, רש"י מביא, אבל מקדש העתיד שאנו מצפים, בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמיים. שנאמר מקדש השם כוננו ידיך. אז רש"י אומר שהמקדש העתיד ירד מהשמיים, למרות שיש מצווה לבנות את בית המקדש. אבל המקדש העתידי ירד מהשמיים. יש כידוע לעניין הזה ארוך לנר, שם באותה סוגיה בסוכה, כותב כך. ולכן היה נראה לעניות דעתי, זה מביאים את זה הרבה פעמים בהקשר של כן חרדיות מול ציונות דתית, אנשים תולעים את זה אולי במחלוקת הזאת. אומר האוכלנר, ולכן היה נראה לעניות דעתי, דוודאי בית המקדש לעתיד לבוא, ייבנה בניין ממש בידי אדם. יש מצווה לבנות את בית המקדש. ומה שנאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שנדרש בתנחומה שירד למטה, כאילו מהשמיים, הוא בית מקדש רוחני שיבוא לתוך בית המקדש הנבנה גשמי כנשמה בתוך גוף. וכמו שירד במשכן ובבית המקדש האש של מעלה, תוך האש של אדיוט שנבער בעצים. אנחנו מבהירים את האש למטה והאש של למעלה איכשהו יורד כנשמה בגוף. וכן נראה במכילתא דדרש מפסוק מכון לשבטך פעלת השם, שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה. ועל זה כאמר, מקדש השם כוננו ידיך, שלעתיד לבוא, כשימלוך השם לעולם ועד, לעיני כל באי עולם, ישכון למטה בתוך מקדש שכבר בנוי, הוא מכוון כנגד בית מקדש של מטה. והיינו שירד למטה תוך המקדש שיבנה. לא משנה כרגע לענייננו הדרשות שהוא נותן פה על הפסוקים, אבל ברמה העקרונית הוא לא מקבל את מה שרשי כותב, הוא אפילו מציע אולי פירוש, ברשי זה לא נכנס לך, רשי לא אומר את זה, זה ברור, אבל כי רשי מדבר שם על בנייה ממש, מבחינת לבנות, ושאלה אם זה יהיה בשבת או לא בשבת, ברשי ברור שזאת לא הכוונה. אבל הוא מציע פירוש אחר, הטענה היא שבעצם אנחנו נבנה את זה בידי אדם, ובית המקדש של מעלה ייכנס איכשהו לתוך בית המקדש שאנחנו בונים פה, כמו נשמה בגוף. ואז יש פה איזשהו ויכוח בשאלה מה בעצם צפוי לנו לעתיד לבוא. אם אנחנו אמורים לבנות את בית המקדש, או שבית המקדש אמור להינתן לנו. לרדת מהשמיים אגב, זה לא חייב להיות שזה... גם פה אפשר לפרש את זה בכל מיני צורות. לרדת מהשמיים הכוונה זה יינתן לנו. אנחנו לא צריכים לעשות לזה איזושהי השתדלות מיוחדת. ואז אפשר לפשר קצת את שתי האפשרויות האלה. שהכוונה שאנחנו נבנה את זה, אבל זה... תהיה מן הצהרת קורש כזאת, זאת אומרת, יתנו לנו את ה... לא נצטרך להילחם על הדבר הזה, זה לא משהו שאנחנו נצטרך נגד הדרכים הטבעיות. אבל באופן הפשוט, יש פה מחלוקת, האם זה יורד מהשמיים או שאנחנו אמורים לבנות את זה. ובזה תלו לא מעט הוגים, כן, בתקופה המודרנית, לא מעט תלו בעניין הזה את הוויכוח בין חרדיות לציונות דתית. ושציונות דתית חושב שצריך לעשות את הפעולות כדי שבית המקדש ייבנה, או להביא את המשיח בכלל, אבל גם כדי לבנות בית המקדש, והחרדיות בעצם תופסת שאנחנו אמורים לחכות, ובית המקדש והמשיח והכל זה ירד מהשמיים, אנחנו לא אמורים לעשות פעולות כדי להביא את זה. זה כבר נוגע יותר בשאלה של משיחיות שקר. זאת אומרת, כי פעולות להבאת המשיח זה כבר... מתקשר באיזושהי צורה למשיחיות שקר. אני לא אומר שכל מי שעושה פעולה הוא משיחיות שקר, אבל זה כבר מתחיל להתקרב לסוגיה.
איזה פעולות משויכות להבאת המשיח? רש"י אומר שהמקדש ירד מהשמיים.
רש"י אומר.
גם הציונות הדתית.
אבל הוא כלנר, הוא אומר שלא.
מקבלת את זה, לא?
לא.
לא כולם.
לא.
לא מקבלים את רש"י?
הוא כלנר לא מקבל את רש"י.
עושים פעולות.
עושים פעולות, הנה הרב ישראל אריאל עם מכון המקדש, הם הקים את הכלים, הוא רוצה, לא, הם פועלים כדי לבנות את בית המקדש, הם רוצים לבנות את בית המקדש.
ברור.
לא להביא את המשיח לחכות שירד מהשמיים.
לא לבנות את בית המקדש, להכין את כל הציוד
שיהיה. לא, 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 לבנות את בית המקדש, את הציוד הם כבר בונים כי זה לא תלוי במקום. אבל יש שם, יש תנועת המקדש שרוצה לבנות את בית המקדש.
בחרו מחצבה כבר או...
אבל בחרו שום מחצבה, כי זה עוד לא ריאלי, אני חושב, עד כמה שאני יודע, כי זה לא ריאלי. אבל הם רוצים, הם מנסים ללחוץ על... לא, לא,
אני חושב,
לא,
לא. רואים את האור בקצה מלמה והם...
לא, 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 לא. יש שם תפיסה שאומר שאנחנו צריכים לבנות את זה. שהם דורשים מממשלת ישראל לעשות את הבנייה.
של המקדש.
זה בינתיים לא כל כך נענה, כמובן, אבל כן, זו תפיסה...
אני מבקש מתנות.
אגב, גם הרבה מאוד, אני חושב שהרבה חוגים הרבה יותר רחבים מאשר תנועת המקדש הזאת, תומכת עקרונית בדבר הזה, תומכים עקרונית בדבר הזה. אז לא נתראה, כרגע זה לא ריאלי, ביבי לא יעשה את זה, והעולם לא ייתן, אז צריך להיות ריאליים. אבל אין להם התנגדות עקרונית לתפיסה של הערוך לנר, שאנחנו אמורים להיות אלה שיוזמים ובונים את בית המקדש. השאלה היא, עד, וזה גם יביא אותנו לשאלת משיחיות השקר, השאלה עד כמה צריך לעשות את זה בכלים ריאליים, או שלא, בעד הכל שדרחמן עולם הלך, לך יש מצווה לבנות את בית המקדש, ואל תדאג, אתה תעשה את מה שאתה מתאבט עליו. עם הבעיות צריך להתמודד.
אבל לדעת הרב אריאל, גם אם המקדש יגיע מן השמיים, אבל מה, להכין את בגדי הכהונה, כן צריך להכין, להכין
את
המקדש, אפילו אם...
אני אומר נכון, אבל הוא גם טוען יותר מזה, הוא טוען שגם את הבנייה צריך לעשות.
אבל שני הדברים, הדהת עליה, בניית המקדש ובניית המשיח?
פשוט כן. חלק מהעניין, זה חלק מהגאולה, אני לא יודע מי יעשה מה ובאיזה סדר, יש כל מיני אמירות כאלה של הראשונים, אני אף פעם לא קורא את זה, כי זה לא מעניין אותי, זה ספקולציות שאני לא מבין בשביל מה צריך להתעסק איתן.
זה לא לך, אתה שיעור על זה.
לא, אני אתן שיעור למה זה לא מעניין, זה מטרת השיעור, אני אגיע לזה עוד, אבל זה, מטרת השיעור ראשון, אמא כותב את זה, עוד פעם, פה אני בחברה טובה, אמא כותב, זה לא מוסיף יראת שמיים, אין מה להתעסק עם זה, ולא, סתם, זה לא... בגרטמן. ופה הוא כותב שאסור לחשב קיצים. כי שם הוא היה חשב שזה נפוץ לצורך הצרות שהם היו שם.
הוא היה כותב את זה בזה.
גם מכון ההקדש, גם לא רצה בזה. הוא
כותב את זה בזה.
מה צריך להתאם, הכי זרו של המלאק, את המקדש הזה. אי אפשר להגיד שהרמב"ם לא מתעסק.
לא, אין בעיה. מה, הוא פוסק הלכה, הוא לא מתעסק עם זה.
בסדר.
ברור, כבר רק כתב, הוא פוסק את כל ההלכות. שמלך המשיח יגיע, הוא יקרא את הרמב"ם והוא ידע מה הוא צריך לעשות.
אוקיי.
לא? מותר לחלוק על הרמב"ם. התפיסה הזאת, רשי גם אומר את זה, הוא חומר, אין לי בעיה, דעות לגיטימיות, אנחנו לומדים כרגע את הסוגיה, אני... אוקיי, עכשיו כמו שאמרתי כבר בעבר, בשיעורים הקודמים, משיחיות השקר זה נושא שקשה לדון בו הלכתית, אין איסור הלכתי להיות משיח שקר, על פניו, עוד מעט אני אביא זיהד הרמה שאולי כן טוען שיש איסור, אבל אין איסור להיות משיח שקר, יש איסור להיות נביא שקר.
איסור לשקר, לא?
איסור לשקר, כן, זה דיברנו, אבל בסדר. אם בן אדם למשל באמת ותמיד מאמין שהוא המשיח, אנחנו חושבים שצריך ללכת אחר.
אבל הוא לא משקר.
כן, אז בסדר. הוא משקר במיטה סקר, הוא לא... שאלה אם שקר צריך להיות
עם רפלקסיה. אני חושב שלא
הם
משקרים, רק הוא לא משקר.
אני אומר, השאלה אם שקר זה חייב להיות עם רפלקסיה, או שיכול להיות שזה שאתה לא אומר אמת זה תמיד שקר, גם אם אתה לא יודע, אז אתה משקר באונס.
שקר, אבל אתה לא שקר.
אוקיי, זה כבר... בכל מקרה, אז אין פה איסור הלכתי, ולכן מאוד קשה לדון בדברים האלה בכלים הלכתיים. צריך לדון בזה יותר בכלים סוציולוגיים. ובאמת, לאורך ההיסטוריה קמו כל מיני אנשים ותנועות שהכריזו על עצמם בתור משיחיים, ובאיזשהו שלב הכריזו עליהם שזאת משיחיות שקר, אבל זה הרבה פעמים... היה מאוד לא ברור, הייתה הסכמה רבנית רחבה לחלק מהתנועות האלה, וזה... מה? כן, היו עוד. אולפו ועל רועי, כן, היו כל מיני. למליים, היו כל מיני. אני אביא דוגמאות.
שהייתה הסכמה
לב? כן, כן. הייתה הסכמה, הייתה התלבטות, כן, כל מיני. מולכו עד, להפך, אחרי הסוף עוד יותר אפילו. ובסופו של דבר זה נובע מזה שבאמת אין כלים חד משמעיים, בגלל שגם לא עוסקים בסימנים ואין טעם לעסוק בסימנים, והרמב"ם אומר אין לנו מסורת על זה, חז"ל הוציאו את זה מהפסוקים, עכשיו את הפסוקים אפשר לפרש בכל מיני צורות, אז בעצם הנושא הוא מאוד עמום, מצד שני הוא גם מאוד טעון, הוא מאוד טעון כי זה די ברור שזו תופעה עם נזקים קשים, זו תופעה מאוד בעייתית, למרות שאין איסור פורמלי שאפשר להצביע עליו, אבל יש פה נזקים לא פשוטים, זאת אומרת, צריך להתמודד עם זה. ולכן זו סוגיה מאוד עמומה, ואגב, אני לא מכיר כמעט טיפול בסוגיה הזאת של משיחיות שקר. זאת אומרת, זה כשעשינו את העבודה הזאת עם הבת שלי, חיפשנו קצת, כמעט ואין דיונים מסודרים על העניין הזה. איך אתה מאבחן משיחיות שקר? לפי מה קובעים משיחיות שקר? אנשים מניחים המון הנחות בלי שהם מודעים לזה שהם אפילו מניחים. דיברנו על ההתממשות בפועל. זה שזה לא מתממש בפועל, אז סימן שהוא היה משיח שקר. מי אמר שהתממשות היא קריטריון? הרי אחרי זה תמיד יש תירוצים, כמו עם הרבי מלובביץ', כן? שלא זכינו, לא היינו ראויים, או כל מיני דברים מנסו גדק. בעד אלה שכן חושבים שהוא כבר...
על איזה כתובים מסתמכים שיבוא משיח?
מה? זה הבאתי את הרמב״ם, למשל, כותב, גם...
לא הרמב״ם, לפני הרמב״ם.
בגמרא, אז בגמרא...
בגמרא,
כן, בגמרא רבי, לא, הגמרא מביאה כתובים. יש אצל רבי הלל, הבאתי את הגמרא הזאת. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל שכבר אכלו בימי חזקיה. אמר רבי יוסף, שרה למרה לרבי הלל, חזקיה אם אתה ובבית ראשון. חזקיה היה בבית ראשון. ואילו זכריה, שהיה אחרי בית ראשון, כמתנבא בבית שני, ואמר, גילי מאוד בת ציון, הרי היא בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושאו, אני ורוכב על חמור ועל עיר בין התונות. זה פסוק שמביא, שאומר שיש גאולה, וזה כבר אחרי חזקיה, זה כבר בבית שני. מלאכים מתנבא על זה, אז לכן זכריה, סליחה, מתנבא על זה, וזה כבר בבית שני. גם הרמב״ם עצמו כותב שזה, יש פסוקים על זה בפרשת ניצבים ובאצל בלעם, גם כן, פסוקים בתורה עצמה, זה לא פסוק בתורה. פסוקים בתורה עצמה שמהם נראה שיבוא המשיח. זאת אומרת, הרמב״ם תופס את ה... את האמונה בביאת המשיח כמשהו שמעוגן בפסוקים. קראנו את זה גם נדמה לי. הנה. אמרו חמים טיפה רוחם של חשבי קיצין להאמין בו, ולהאמין בו מן הגדולה והאהבה ולהתפלל לבוא, זה כן, לא לחשב קיצים, אבל להאמין בו, זה הדבר, היסוד ה-12, ב-13 העיקרים של הרמב״ם. בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה עד מלאכי. ומי שנסתפק בו או זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה, שהבטיחה בו בפירוש בפרשת בלעם, ואתם ניצבים. את הרמב״ם טוען שיש פסוקים בתורה, אפילו על המשיח. טוב, כמו שהוא עצמו כותב, פסוקים אפשר לפרש. לכן
כן, הפסוקים, רמב״ם כותב, אם אני לא טועה, את האמירה שאת הפסוקים אפשר לפרש, שאם יהיה הוכחה נגדם, נגד הפשט, אז יהיה אפשר לפרש. לא שככה צריך.
לא, בסדר, ממילא אתה לא יכול להיות בטוח אף פעם, גם עוד לפני שאולי תהיה הוכחה. והרגע שזה כבר, על מסורת אתה לא יכול, מסורת, כשיש מסורת, אז זה מה שאמור להיות, אם יש הוכחה נגדה, זה אומר שכל העסק הזה כנראה לא נכון. ואם זה פירוש הפסוק שיכול להתבדות אחרי זה לאור הוכחות או אינדיקציות עובדתיות, אז כבר מראש לא יכול להיות לך אמון מלא בפסוק הזה, עוד לפני כן.
לא, אמון מלא, אבל לפחות
לך ש... בסדר, אוקיי. אבל אתה לא יכול להגיד שמי שלא מאמין בזה, אז הוא כופר בעיקר.
מצד הפסוקים הללו.
כן, לכן... אוקיי, עכשיו, כתוצאה מהסכנות האלה שדיברתי עליהן קודם, שבסך הכל אנחנו מכירים מההיסטוריה גם את הדוגמאות לנושא הזה, יש רתיעה מאוד גדולה ממשיחיות שקר, בחשיבה היהודית. עוד פעם אני אומר, זה לא... בחשבי קיצין מופיע בגמרא, גם כן לא בתור איסור, אבל מופיע. משיחיות שקר זה מושג הרבה יותר רחב. ושם זה משהו שהתפתח פשוט אחרי שקרו הנזקים. זאת אומרת, זה לא מעוגן באיזשהו איסור, איסור הלכתי. הביטוי אולי הקיצוני ביותר לעניין הזה, ועוד פעם, אני לא מכניס אותו בין האחרונים, כמובן את ישעיהו ליבוביץ' ואת בן גוריון, שניים מגדולי האחרונים. אבל ישעיהו ליבוביץ', כן, אז אני מביא פה ציטוט ממנו, אני מאמין במשיח שיבוא. לעולם הוא יבוא. משיח שבא הוא משיח שקר. משיח תמיד יבוא בעתיד. זאת אומרת, למר לא יבוא. זאת אומרת, כלומר, ברגע שמשיח הגיע, זה, לא, זה משיח שקר. אז זאת לא אמונה עובדתית. זה כנראה אמור לדרבן אותנו לפעולה, לתת לנו תקווה, אבל אין פה איזושהי טענה עובדתית. אין, אומר, משיח שהגיע אינו משיח או אינו משיח יהודי, כותב במקום אחר. רמז כמובן למשיח הנוצרי, שהוא הגיע. ואת הוא תפס את הבעיה בנצרות, לא בזה שהמשיח שלהם הוא לא המשיח האמיתי, אלא בזה שהוא כן אמיתי, בזה שהוא התממש. זאת אומרת, כי משיח שמתממש זה משיח שקר. זה היה של הנציקרית, כי המשיח שלהם מתממש. זה באמת מגיע לאבסורדים. אותו דבר יש בן גוריון.
אז למה לא להגיד כלום? בעצם הוא טוען את הטען של רבי אליעזר. אין משיח
לישראל. כן, נכון. אך לא להגיד את זה, והוא עצמו כבר אומר את זה. הוא עצמו אומר את זה ושובר בזה את כל העיקרון שאסור להגיד את זה. צריך לתת לאנשים להשאיר להם את התקווה.
טוב, לא אומר את זה, הוא כאילו אומר, הוא יבוא.
כן, אבל הוא אומר שהוא לא יבוא.
הוא לא אומר.
הוא יבוא, אבל תספר, הוא יבוא עם משיח שקר.
מה?
הוא אומר שמשיח שבא הוא משיח שקר.
הוא לא אומר.
יש בן גוריון כותב, משיח טרם בא, ואיני מאחל למשיח שיבוא. ברגע שמשיח יבוא, יחדל להיות משיח. כאשר תמצאו כתובתו של משיח, זה בלי עתים, כן, אתם שמים לב, לא תמצאו את כתובתו של משיח, תמצאו כתובתו של משיח, בספר הטלפונים אינו משיח יותר. הזכרתי את הגששים, כן, איך עולים על הילון, שהמשיח רוצה לעלות ירושלים. מה מביא אותם לעניין הזה? אני חושב שמה שמביא אותם לעניין הזה זה החשש מההתבדות. הם כמובן גם מניחים שזה יתבדה, כי הם לא מאמינים ב... או לפחות בן גוריון, לא מאמין בעיקרי האמונה. אז מבחינתו, מעבר לטעות שיש פה, שאתה מאמץ עיקרי האמונה ואתה לא צריך, כי הם לא נכונים, יש פה טעות מזיקה. כי ברגע זה יתבדה, כולם בעצם יעזבו את התקווה המשיחית, שהוא בנה עליה את כל המהלך שלו. בסך הכל הוא רתם את הציבור למהלך שלו, כשחלק גדול מהציבור, עלה על בסיס של תקוות משיחיות. זה סיפור לא פשוט מבחינת תחילת הציונות. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מוזר. כי אני מדבר על ליבוביץ', שבן גוריון פשוט לא האמין בזה. זה לא, אין טעם לדון בזה. אבל הטענה של ליבוביץ' בעצם אומרת שאתה צריך להטמיע אמונה במשהו שאתה יודע שהוא לא נכון. כדי שייתן לך תקווה. אם אני יודע שלא נכון, אז גם תקווה לא תהיה לי. אלא מה? לאידיוטים שלא יודעים שזה לא נכון, אז לכן תשתוק. אל תגלה להם את האמת שאתה החכם יודע, ואל תגלה להם שזה לא יקרה. אבל הוא אומר את זה. עכשיו, נכון שתקדימים. הרמב״ם הרי מביא את ההלכות שאין מורין כן. גם הגמרא כותבת את ההלכות שאין מורין כן. אני מניח שההנחה של הגמרא ושל הרמב״ם הייתה שעמי ארצות לא פותחים את הספרים האלה. לא גמרא ולא רמב״ם. ולכן בעצם אתה יכול ללמד את התלמידי החכמים, כי זה בסדר, עמי ארצות במקום וכל לא יפתחו את הספרים, נדמה לי, כי אחרי באמת קשה להבין את זה.
לא, שמותר, מורים את זה, אין מורים כן בהקשר פרקטי, מורים את זה במובן של כאילו כלימוד הלכה, לא מורים את זה למישהו שבא לשאול אותך עכשיו, מה לעשות עכשיו.
נו בסדר, אבל הגמרא אומרת, אז אני אשיג את המסקנה לבד מה לעשות עכשיו, הרי כשבגמרא כתוב הלכה בהלכות שבת, אני לא צריך ללכת לפוסק שיגיד לי מה לעשות עכשיו. אם זה כתוב בגמרא ואני מבין שזאת הסיטואציה, זה מה שאני אעשה.
בסדר, ואז בסדר, מה כמו לעניין של הקנאות, הרי שפנחס בא למשה ואומר לו, נמתנו שקנאים פוגעים בו. ואז משה אומר לו, קרא נדי גרת, אז כלומר, זה כן היה בסדר. אבל הגמרא אומרת הלכה ואין מורים, כלומר, זה לא דבר שצריך לבוא.
לא, אבל משה רבנו גם לא גילה לו את ההלכה הזאת, לא רק שהוא לא הורה לו את זה, זה כנראה זה משהו שהוא ידע את ההלכה הזאת.
מה זה ידע? מאיפה ידע? הרי משה רבנו היה מקום של כל התורה, אני מכיר הגרסה שאני מכיר זה שהוא אמר לו, משה רבנו לימדתנו.
כן, כן, לימדתנו, הוא אומר את זה, אבל אני אומר, זה עדיין, אני מניח שהכוונה היא שאתה מלמד את זה את פנחס, אתה מבין? אתה לא מלמד את ההלכה הזאת גם בלי הוראה למעשה, לציבור רחב. לפעמים דרך חמים כבר ידעו מה לעשות עם זה, אז להם אתה יכול לגלות, אחרת ההלכה הזאת פשוט תאבד. אי אפשר לא להעביר את זה הלאה, כי אחרת איך ידעו? לא ידעו, גם ההלכה שהם מורים כן צריך לדעת אותה, גם אם לא להורות. אבל מצד שני, אם אתה מפרסם אותה ברבים, מה ההבדל בין זה לבין להורות? זאת אומרת, אז אנשים שיודעים, אז הם יממשו את זה.
יכול להיות שהבעיה בנקודה שלהם מורים כן זה לא משהו שמיועד כדי שאנשים לא ראוי, כדי שלא ימומשו, כדי שאנשים...
זה לא נועד למימוש מעשי בכלל.
לא, זה כן למימוש מעשי, אבל זה לא צריך לבוא מפסיקת הלכה, אלא רק ממשהו שהוא כבר ידוע מעבר.
נו, אבל אם כתוב בגמרא, זה בא מפסיקת הלכה. הגמרא אומרת הלכה, ואני מממש אותה. מה ההבדל? הגמרא זה הרמב״ם של אותה תקופה. זה ספר ההלכה שהיה.
יש פה שאלה אבל יותר עקרונית. נניח שרבי אליה היה אומר משהו בנושא הלכתי פרופר, בסדר? הוא היה אומר לא אין משיח לישראל, הוא אומר אין בעיה עם לעשות מלאכה ביום פה. ואז הגמרא הייתה אומרת שרה למראה לרבי אליה, זהו כאילו, אז מה היינו אומרי? בסדר, יש איזה דעת יחיד של רבי אליה. אבל ההלכה נפסק שהוא דעת יחיד קיצונית וזהו. עכשיו, ברגע שהגמרא בנויה, שהוא אומר את משיח לישראל, וזה מובא כדעת יחיד, והגמרא אומרת שער עליהם הרי, ואין אף אחד שמציג איזושהי עמדת תמיכה בו, סימן שהוא דיבר לא לעניין, נקרא לזה. אז זה שליבוביץ' תומך בו,
לא מביא אותו בתור טענת המסייע.
לא, אבל זה בסדר, זה לא נפסק להלכה.
לא, זה מה שאני אומר, אבל בשביל זה נתתי את כל ההקדמה בשיעור הראשון על פסיקת הלכה ביחס לעובדות. זאת אומרת, יש הבדל בין עשיית מלאכה ביום טוב לבין אמונה בביאת המשיח. אמונה בביאת המשיח זאת עובדה. נכונה או לא נכונה, בסדר, אפשר להתווכח, אבל זאת עובדה. אין, מה זה פסיקת הלכה? אם הוא צודק, אז הוא צודק. לא אכפת לי שהרוב חושבים אחרת ממנו.
זה לא קשור לדעת, גם
רבי ילדה. מה?
גם
רבי ילדה. מה זה קשור? גם נגד ביאת המשיח אני לא צריך להסתמך על רבי ילד. אם זאת מסקנתי, זאת מסקנתי. מה שייך לפסיקת הלכה בעניין הזה? הרבה בעצמו כותב שאין פסיקת הלכה בדבר שלא נוגע למעשה, למרות של 13 עיקרים הוא כן מביא בתור איזושהי הכרעה, או אפילו אגב כנראה רואה את זה כמשהו הלכתי, כי מי שלא מקבל את זה אז הוא כופר בעיקר, ושזה השלכות הלכתיות, מה עושים עם כופר בעיקר?
זה השלכה הלכתית
שלי. נכון.
לכן יש מה לצוף בזה.
לא, אבל זה עניין עובדתי, עדיין, השאלה היא שאלה עובדתית, אם אני חולק על זה, אז אני לא שאני לא מקבל את מרות ההלכה, אלא אני הגעתי למסקנה שהעובדה הזאת לא נכונה. אני מבין, אבל אני אומר, מה עומד מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה, לכאורה, זה התפיסה שאין סמכות ביחס לעובדות. אז כאן, גם אם יש השלכה למעשה, עדיין מדובר על עובדה. אז אם הגעתי למסקנה שזה נכון, מה יעזור לי שכל חכמי ישראל אומרים זה לא נכון? זאת המסקנה שלי. אין לי כן אני אשתכנע, כמו שדיברתי בשיעור הראשון. אז בעניין הזה אני לא חושב שיש הבדל. אני אביא אולי דוגמה שפעם חשבתי עליה, אולי אפילו מישהו אמר לי, אני כבר לא זוכר, אבל זאת הערה מעניינת. תחשבו על שכר בעונש, נגיד בעולם הבא. בעצם הקדוש ברוך הוא מעניש את החוטאים, כן, בגיהינום, לא יודע, בעולם הבא. למה שיעשה את זה? מה זה יעזור? הרי אף אחד מאיתנו לא יודע את מה שקורה שם. כשאנחנו מגיעים לשם כבר עבוד לנו, את המצוות ואת העבירות שלנו כבר עשינו. נכון? אבל שמה לעשות את זה? מה שצריך זה להגיד לנו שיש עונש בעולם הבא, לא לבצע אותו. נכון? להגיד לנו שיש עונש בעולם הבא, כי זה יכול להביא אותנו לקיים מצוות כאן, אבל לא לבצע.
היום מטרה היא להביא אותנו לקיים מצוות כאן, אז אפשר לתת משהו יותר מוחשי, נראה לי...
מה זאת אומרת?
אני יודע מה,
לא, הוא לא רצה, מה, זה דיברנו כבר פעם, הוא לא רצה לחרוג מחוקי הטבע בהתנהלות של העולם הזה. בסדר, שכר מצווה בעיה על מלאיקה. אז אומר לנו, בסדר, בעולם הבא תכתפו. בסדר, אז אני מבין, אם הוא אומר לנו, אני מבין, יש איזה מטרה, זה יתקן את דרכנו. אבל לפי ההיגיון הזה, זה אומר שבעצם צריך להגיד לנו, אבל לא לממש, למה סתם להרע כשזה לא מועיל? הקדוש ברוך הוא ירע לנו סתם למרות שזה לא מועיל.
יש
שם
איך
דרך
ההנהגה.
טוב, מה זה?
מה?
שתהיה לו דרך ההנהגה אחרת.
הוא לא עושה את זה כשכר ועונש.
מה זה לא עושה את זה כשכר ועונש? זה שכר ועונש.
אנחנו לא מבינים את המושג שכר ועונש, אבל בכל אופן, אנחנו מבינים שלקדוש ברוך הוא יש אינטרס.
אבל אני שואל, בוא נעשה ניתוח, מה זה לא מבינים? הנה, אנחנו מבינים. הוא מנסה להביא אותנו לעשות מצוות, ובעצם הוא היה יכול להשיג את זה גם על ידי האמירה בלי המימוש שלה, ולכן באמת יכול להיות שהאמירה קיימת למרות שהיא לא מתממשת בסוף.
אז אולי באמת היא לא מתממשת.
אולי באמת היא לא מתממשת, אלא מה?
לא יגידו את זה.
ברור, לא יגידו את זה, כי אם יגידו את זה, זה גם לא יקשיב את הפעולה שלו. אבל מצד שני, עכשיו, מצד שני, כשאני עושה את החשבון הזה ואני באמת מגיע למסקנה, זה לא מתממש בסוף, אז זה גם לא ישיג אצלי את המטרה. אז איך זה יכול להיות? זאת אומרת, אז איכשהו כן צריך לעשות את זה, כי אחרת זה לא ישיג את המטרה. אבל אני לא יודע מזה, עוד פעם, זה מין גלגל כזה שאני לא יודע איפה לעצור אותו. זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה, ליבוביץ' זה אפילו יותר גרוע. ליבוביץ' אומר, המשיח שהגיע הוא לא משיח. אז מה אתה מצפה שאנחנו נאמין במשיח, אבל נדע שהוא אף פעם לא יגיע? זאת אומרת, אני לא מאמין בו, מה? באיזה מובן זה יכול לפעול עליי, במובן הסובייקטיבי, אם אובייקטיבית אני יודע שהעובדה הזאת לא נכונה. אי אפשר לרקוד על שתי החתונות. אני יכול להגיד, לא לדלות לציבור, כי הציבור הוא אידיוט, הוא חושב שהמשיח כן יבוא. כן, בסדר, אבל אתה אומר את זה בריש גלי, אז אתה בעצם גם מונע מהדבר הזה מלפעול. אתה לא יכול... עכשיו נכון, הוא כמובן יכול לבנות על זה שהציבור לא יקבל את מה שהוא אומר, זה בסדר. ומי שמקבל, אז זה בסדר, זה כנראה גם לא יזיקו מהחכמים. והטיפשים שמסביב לא יקבלו את זה בין כובחו, כי הם רגילים למה שהם התחנכו עליו, והכל בסדר, אז אתה יכול אפילו להגיד את זה, ואיננו הרעות. אפילו כשהוא אומר את זה ברבים, אנשים לא מקבלים את זה. אולי בצדק, אני לא שופט כרגע, אני רק אומר, עובדתית זאת הערכה נכונה.
האמירה היא רק אמירה, סופו שלא אנחנו לא יודעים מה יהיה.
ברור. לא, אבל אם ליבוביץ' אומר את הדבר הזה ואנשים היו מקבלים, אז היה הורס גם לשיטתו. הוא כנראה בנה על זה שאנשים לא יקבלו את מה שהוא אומר. אם בכלל, אם הוא בנה על משהו.
טוב, אני לא יודע ספציפית לגבי ליבוביץ', אבל נראה לי שסוג כזה של טענות, שנראה לא רק ליבוביץ', טען טענות מהמשפחה הזאת, ספציפית לגבי המשיח ואולי גם לגבי עוד אמונות, נראה לי הכוונה שלהם, זה לא נורא. זה לא אומר כאילו שצריך להאמין בזה למרות שזה לא נכון, אלא שכאילו לתת איזה מין אמירה שזה צריך להיות מין
אתה צריך להניח שזה נכון, למרות שלא בטוח.
לא, שזה כאילו, בעצם נראה לי הכיוון הוא יותר להחליף את האמונה של המשיח, כמובן המסורתי, של מלך שימלוך על ישראל ויבנה את בית המקדש, לאיזושהי אמונה בתקווה או התקדמות או חתירה לשלמות או איזה מין משהו מופשט כזה, אני חושב.
לא, זה לא המשיח.
בסדר, זה לא המשיח.
אני, אבל... אני אגיע עוד מעט על המשיחיות במובנים רחבים יותר.
לא, אני לא אומר שזה נכון, אני אומר שנראה לי שוב, לא יודע ספציפית לגבי ליבוביץ', אבל טענות מהמשפחה הזאת הרבה פעמים לפחות זה מה שהם
מתפחים. אבל יש שיפור בסוף? במובן הרחב של משיח יהיה?
יש שיפור, אבל זה לא יהיה שהמשיח יגיע, כי יהיה פשוט
לא חשוב,
שיפור, ואז אתה רוצה לומר, יהיה עוד שיפור.
אז אתה מפרש אחרת את המושג משיח, אבל עדיין אתה טוען שזו טענה עובדתית. רק הטענה עובדתית היא לא פרסונה שיגיע, אלא איזשהו מצב משופר.
לא, אבל היא גם לא מצב שיגיע, זה כמו לעלות לשמיים. כשאתה עולה, אתה ממשיך לראות, השמיים נשארים למעלה, אבל זה לא שלא עלית. כלומר,
השיפור כן קורה.
השיפור כן קורה, אבל
אתה אומר שהוא לא מסתיים, לא אכפת לי, לא משנה. אבל בסופו של דבר הוא קורה, זה עדיין טענה עובדתית. הטענה היא שיהיה שיפור.
אולי זה כמו מה שאנחנו מגיעים מעקדת יצחק. אסור לקורבנות אדם, אבל כן, עקדת יצחק מוצגת כמופת. הרב נתן לזה שיעור.
כן, לא, אבל שם הייתה הוראה ישירה של הקדוש ברוך הוא, אז זה משהו אחר.
אני לא, אבל בסדר, זו טענה עובדתית, אבל זה לא, אבל עדיין, לפי התפיסה הזאת, המשיח לא רק הפרסונה, גם השיפור לעולם יגיע.
הוא לא חד. לא, הוא כן מגיע, רק הוא משיח להגיע כל הזמן.
בסדר, אז לעולם הוא לא יגיע ממש, כי לעולם הוא לא יסתיים.
זה לא משנה, זה לא אומר כלום. בסופו של דבר, אבל אתה אומר שכן, יש שיפור, זו טענה עובדתית, יש שיפור.
טענה עובדתית.
אך הוא לא ייגמר אף פעם. אין בעיה, אבל זה לא מה שהוא אומר. הוא טוען, לא, זה בכלל לא טענה עובדתית. זו טענה שמטרתה פסיכולוגית, לא טענה עובדתית. אתה מציע רק פרשנות אחרת למושג משיח. זה קצת קרוב למה שדיברתי קודם, משיח כתקופה. רק אתה מוסיף עוד נדבך. אתה אומר, לא רק שמשיח הוא תקופה, אלא הוא גם תהליך שלא נגמר אף פעם. זה עדיין ברמת הפרשנות למושג משיח.
זה לא יותר פרשנות, ברור שלא, זה הכוונה.
בסדר, לא משנה, אבל מה שאתה הצעת בתור... מה שאתה הצעת זאת פרשנות. אתה מקבל אותה או לא זאת שאלה אחרת, אז זה... פה באמת, עוד פעם, כן, התפיסה המקובלת היא לא כזאת, זה גם בלתי סביר בעיניי. זאת אומרת, איך אפשר לתת תקווה באנשים על בסיס משהו שהוא סתם שקרי? זה סתם לא נשמע לי סביר. אז אותו התפיסה המקובלת. ועדיין, בין התפיסות המקובלות, עוד רגע אני אפריד ביניהם. אבל לפני כן אני עושה עוד הבחנה מושגית, שזה באמת עלה בדברים של אריק כרגע. היום מדברים על מושגים של משיחיות גם במובנים מושאלים. למשל, הקומוניזם היה סוג של משיחיות. אז, או כל תנועה כזאת שמנסה להביא, לקדם איזשהו רעיון, או ליצור עולם טוב יותר, גם כן נתפסת הרבה פעמים כתנועה משיחית, ולפעמים אפילו עם הקונוטציות השליליות. בטח בעקבות הקומוניזם וכל ה... כי הרבה פעמים כשאתה יותר מנסה להביא את המשיח, המשיח במרכאות, יש מחירים כבדים. אין הרבה שמן נשפח על גלגלי המהפכה, מה שנקרא. אז לכן בעצם קוראים הדברים האלה משיחיות ולא בכדי, בגלל הקונוטציה השלילית של המושג משיחיות. זאת אומרת, זה גם סוג של משיחיות שקר במובן הזה שבעצם אתה פועל בצורה נחרצת מדי למען איזושהי אוטופיה נתונה מראש. דיברתי לו לפני כמה זמן עם איזה פעיל קומוניסטי, הוא פרופסור לכלכלה, זה ג'ינג'י, שכחתי את שמו, בירושלים, שהוא קומוניסט, כן, אנשי רקח, שעדיין יש כאלה, בודדים, מאוד מתוסכלים. אבא של גיסי, הוא היה מהדינוזאורים של רקח, וכשהוא נפטר, אז היה שם, כל המשפחה שלו הם בעצם עוד קומוניסטים בצורה כזו או אחרת. וכשהוא נפטר, היה מאוד מעניין, הייתה שם לוויה ביד חנה, בקיבוץ יד חנה, קיבוץ גם כן קומוניסטי. והיה שם, זה היה נוגע ללב, כי עמדו שם, לא יודע כמה, 50-70 איש, שזה פחות או יותר כנראה כל פעילי ומצביעי רקח היום, אלה שמחזיקים בדעות האלה, וביקו חדש, רקח, כן,
היה שם אדם החדש. לא, אבל הייתה מפלגה שנכנסה לכנסת,
כן, לא, בין היהודים אני מתכוון, זה מיעוט קטן. בסדר, זה לא היה כולם, אבל זה היה נגיד נתח נכבד מהם, כל הפעילים המרכזיים, כולם היו שם, היה חבר כנסת גם ערבי, כלשהו שהספיד אותו שם, של רעש של חדש, שכחתי את שמו. בכל אופן, אז זה היה מאוד נוגע ללב, כי זה היה מין איזה בכי על עולם שנכחת, זאת אומרת, הם מבינים שהם כבר לא רלוונטיים. העולם לא איתם, הם בטוחים שהם עדיין צודקים, אבל העולם לא איתם. ואז שהגענו לבית שלו, ככה אחרי הלוויה, אז לא אחרי הלוויה, זה כבר בניחום, אז דיברתי עם הכלכלן הזה, והוא באמת אמר שהקומוניזם המקורי היה עם מודל מאוד ברור מה צריך להיות, מה האוטופיה, מה נכון. וכל מה שנשאר זה רק לחתור ככל שאנחנו יכולים לקראת המודל הדיקטטורה של הפרולטריון. אבל במודל של עכשיו הוא טוען שאין להם, זאת אומרת בתמונה עכשיו, אין להם מודל אוטופי ברור. גם הוא מבין ששיתופיות מוחלטת וקומוניזם זה לא אופציה ריאלית, זה לא נכון, הוא עבר את גיל 23 כמו שאומר הפתגם. אבל הוא טוען שתוך כדי ההתקדמות הוא מקווה שיתברר מה כן המודל הנכון. ואז ניסיתי לחלץ ממנו באיזה מובן הוא קומוניסט. כי מאחורי המשפט הזה גם אני יכול לעמוד. אני לא קומוניסט. מאחורי המשפט הזה גם אני יכול לעמוד. אוקיי, אני מסכים שהיום לא אידיאלי, ואם יתברר משהו יותר טוב, אני מוכן לשתף פעולה איתך כדי להביא אותו. כל עוד אתה לא קובע לי את המודל הקומוניסטי, אז באיזה מובן אתה קומוניסטי? את כל מה שנשאר זה רק המרקסיזם במובנו המחתרתי. לא במובן של התוצאה שאליה אתה חותר, אלא במובן שאתה חותר. וזה בסופו של דבר, עם זה נשארנו. זאת אומרת, האקטיביזם הזה שאומר שאנחנו מחפשים מודל כל הזמן כי אנחנו לא מרוצים מהמצב העכשווי, למרות שאין לנו בעצם כרגע את המודל שאליו אנחנו חותרים, זה מה שנקרא מבחינתו קומוניזם היום. זה מאוד מעניין. כי זה... אני חושב שזה גם לא עקבי בהגדרה הפילוסופית שלו. איך אפשר להגדיר דבר כזה? אפשר לקרוא את זה קומוניזם, אבל אין זה קשר למשמעות הרגילה של המונח. אבל זה מעניין, כי זה...
זה עקבי שהאידיאולוגיה מובילה אותו.
מה?
הוא לא נכנע לחיי המעשה, הוא לא נכנע לפרקטיקה.
מה זה נקרא שיתברר מה האמת? הפרקטיקה תקבע מה נכון. מה עובד ומה לא עובד, זה הפרקטיקה קובעת. זה שהיום המצב לא אידיאלי, כולם מסכימים, אין מצב אידיאלי. אתה רוצה להציע הצעה קונקרטית לטובת משהו שישפר אותו? אם תשכנע אותי, אני אעבוד איתך בשביל להביא את זה, אין בעיה. אבל כל עוד אתה לא מציע, אז מה אתה אומר? בוא נחפש ונראה אם יהיה... בוא נחפש, אוקיי, נחפש ונראה. אם אתה לא אומר שום דבר מעבר לזה, קשה לקרוא לזה קומוניזם. זאת אומרת, זה לא... זה שארית מסוימת של האקטיביזם שהיה בקומוניזם. זאת אומרת, שאתה רוצה לחפש, שחשוב לך להפוך כל אבן ולראות אם יש מודל יותר טוב, בסדר, יש פה איזשהו מאפיין שיפיין גם אותם. אבל לקרוא לזה קומוניזם היום זה מגוחך. ואני חושב שלהצביע לחדש בגלל דבר כזה זה שטות. כי הרבה אנשים מחפשים כל מיני מודלים. בסדר, זה לא מה ש... את חדש מאפיין המודל שאותו הם מצאו, לא מה הם מחפשים. זאת אומרת, הם מציעים מודל מסוים, לא יראה חדש לא במובן הפוליטי, אלא במובן הכלכלי-חברתי, בסדר? אז אני אומר, השבר הזה מסמן את השבר של המשיחיות במובנה החילוני. זאת אומרת, יש איזשהו אובדן אמון במושג המשיחיות, לא במובן הדתי, אבל זה אותו דבר. כיוון שהשבר של המשיחיות הדתית נובע מהתוצאות ההרסניות כשזה לא מתממש. וזה בדיוק מה שקרה שם. שבסופו של דבר המשיחיות החילונית, כן, הקומוניסטית, לא התממשה, הביאה נזקים, וכתוצאה מכך, אז טיפח רוחם של מחשבי קיצין, אנחנו לא רוצים לדעת מה יהיה בסוף. אנחנו נחפש ונראה, ננסה לשפר כל הזמן את המציאות, אבל אנחנו כבר לא חותרים לקראת נקודה, אנחנו כבר היום יודעים איפה היא נמצאת. זאת אומרת, שאנחנו יודעים לאן פנינו מועדות, פנינו אל השמש העולה. כן, אז לא, אנחנו כבר לא שם. וזה אותו שבר של משיחיות שאני מדבר עליו כאן. אבל המושג משיחיות במובן החילוני שלו הוא עדיין, זה לא המושג משיחיות שאני מדבר עליו כאן. כיוון ששם לא מדובר על איזשהו תהליך אסכטולוגי, כן? איזשהו תהליך של איזו המטאפיזיקה מתפרצת לתוך העולם הפיזי ואיכשהו משתלטת עליו, ככה לפחות התפיסה הדתית המקובלת. כן? הקדוש ברוך הוא איכשהו מתחיל להניע פה את העניינים, וזה לא רק סתם תהליכים היסטוריים רגילים. זה נקרא להביא את המשיח. להביא את המשיח פירושו שיקרה פה משהו שהוא מכוון מלמעלה. זאת אומרת, לא ש... כי אני לא חושב שמישהו יעלה בדעתו להגיד שאסור לאנשים לעשות פעולות שמשפרות את העולם. זה נקרא תנועה משיחית. מה אסור להפך? אני חושב שדבר הכי בסיסי זה שצריך לנסות ולשפר עד כמה שאפשר. אז מה זה העניין הזה של תנועה משיחית? זה קשור בטבורו, להפוקה מהתפיסה שאמרתי קודם, זה קשור בטבורו לא לייאוש מהאידיאולוגיות ולא לירידה מהמודלים המוחלטים האלה, אלא באמת למשמעות הדתית של העניין. ולכן אני לא חושב שנכון להשליך את זה אוטומטית לשם, למרות שהתופעה היא תופעה דומה. יש כן אספקט אחד דומה, ואליו אני אגיע עוד מעט, שגם בתנועה משיחית במובן הדתי, זה לא רק השאלה של החשש מה יקרה בעקבותיה. יש כנראה תפיסה שיש טעות בעצם המשיחיות, שאתה יכול אפילו לזהות אותה ברילטיים, עוד לפני שאתה יודע מה קרה עם זה בסוף, אם זה הצליח או לא הצליח, ואיזה נזקים זה הביא או לא הביא. משהו בהתנהלות עצמה הוא נראה בעייתי. אני לא אומר אסור, אבל הוא נראה בעייתי. וכאן אולי יש דמיון, אני חוזר לדמיון למשיחיות החילונית, מה שנקרא מודרניזם בעצם. הפוסט-מודרניות זה הייאוש מהמודרניזם, המשיחיות החילונית. המודרניזם אמר, כן, עולם ישן עד היסוד נחריב, זאת אומרת, נייצר עולם יותר טוב. והפוסט-מודרניות זה בעצם השבר שמביאה המשיחיות הזאת בעקבותיה. זאת אומרת, ייאוש מהאידיאולוגיות הגדולות, מהאוטופיות, מהמודלים המושלמים. עכשיו, הייאוש הזה, אני דווקא מזדהה איתו. זאת אומרת, אני, למרות שאני לא אוהב פוסט-מודרניות, כי לוקחת את זה רחוק מדי. כי באמת ללכת על מודל, למרות שהוא אולי נכון, ושיתופיות זה נשמע מאוד נחמד, ובאמת נראה יפה, אם זה היה מתממש, יכול שזה היה עולם נהדר. אני לא יודע, לא בטוח, אבל יכול להיות. אבל זה ודאי שאיפה טובה. אפשר להתפקח אם אתה בעד או נגד, אבל זאת שאיפה טובה, אנשים טובים. הבעיה שכשאתה שואף לשאיפה טובה בצורה נחרטת מדי, זה מאוד מסוכן. כי אתה הורג על זה, ואתה נלחם על זה, ואתה לא מוכן לשמוע שום ביקורת. זה הופך לדת במובן הרע של המילה. ובמובן הזה זה שלילי עוד לפני השאלה אם זה יצליח או לא. התהליך, המשיחיות, התנועה בתוך המשיחיות הזאת היא בעייתית. לא עוד בשאלה אם זה יצליח או לא יצליח. ובמובן הזה אני רוצה לטעון שזה נכון גם במשיחיות בהקשר הדתי שלה. זה לא רק השאלה אם זה מתממש בסוף, אם זה מביא נזקים בסוף, אלא משהו בהתנהלות עצמה הוא מאוד בעייתי. במקרה של המשיחיות החילונית, זה באמת הנחרצות הזאת שמובילה לאכזריות לפעמים, ולראיית צדדים, מוכנות לראות צדדים נוספים, ולשקול מחדש, והפיכת העקרונות האלה לאיזשהו דת שלא עומדת למבחן ביקורתי וכדומה. בהקשר הדתי, זה מופיע בצורה של פעולות לא ריאליות. עוד פעם, אני לא מדבר על איסורים עכשיו. עכשיו אני מדבר על ריאל פוליטיק, זאת אומרת, לעשות פעולות לא ריאליות. והרבה פעמים, באמת, כששומעים את ההאשמות כלפי הציונות אפילו, חלק מהטענות הן שזה לא ריאלי. זה מרידה באומות, אפילו בשיח הדתי, אני אומר. זה מרידה באומות. מה הבעיה עם מרידה באומות? אין איסור למרוד באומות. יש את השלוש שבועות, בסדר, אבל אין איסור. הבעיה היא שזה לא ריאלי. זאת אומרת, אסור לעשות פעולות לא ריאליות. עכשיו, הרבה פעמים אני מנסה לקושש מאפיינים, כן, למה זה תנועה משיחית? זה גם מאפיין חשוב. אחד המאפיינים של תנועה משיחית זה כאשר התנועה הזאת מתחילה לעשות איזשהם פעולות שהן לא ריאליות בנסיבות הקיימות. זאת אומרת, ברגע שאתה בטוח שאתה המשיח והקדוש ברוך הוא איתך, אז אתה פותח במלחמת עולם, כי אין בעיה, הקדוש ברוך הוא איתך ואתה מסודר, אוקיי? שזה בעצם דומה מאוד למה שקרה בקומוניזם ולביקורת על מה שהיה בקומוניזם. כי גם הוא עשה פעולות לא במובן שלא ריאלי, אלא במובן שבלתי מוסרי, של אכזרי. צורת ההתנהלות שלו כתוצאה מהביטחון ומהנחרצות שהייתה לו בדרך שלו, אז עצם ההתנהלות, אפילו אם בסוף זה היה מצליח, וזה היה מביא את הגאולה, וכולנו היינו חיים בקיבוץ אחד גדול, והכל היה נהדר, וגר זאב עם כבש וכו'. וגר כבש עם כבש, כן, אמרנו כבר שגר זאב עם כבש, ובלבד שאני נהיה זאב. אבל אם, גם אם זה היה מגיע בסוף לתוצאה שאותה אנחנו רוצים, משהו בהתנהלות בעצמה בעייתי. כיוון שגם את התוצאה, המטרה לא בהכרח מקדשת את האמצעים. והקומוניזם תפס שהמטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, בשביל להביא את השלום העולמי והשוויון הנצחי והצדק המוחלט, מותר לך להרוג את כל מי שלא מסכים לזה. ולא לשמוע, ולהכניס לגולגים, ולעשות כל מיני דברים נוראים. וגם, ונניח שאנחנו נמצאים בפנים, ויכול להיות שהקומוניזם בדרך לנצח, והוא יצליח בסוף. האם אני יכול לקבוע כבר עכשיו שדבר כזה הוא פס... או שאני צריך לחכות ולראות האם בסוף זה יתממש או לא יתממש? הטענה שלי שגם שם, אני לא אומר, יש אמצעים שלפעמים כן המטרה מקדשת אותם, לפעמים כן, אני לא פוסל, אני לא אומר באופן קטגורי שמטרה לא מקדשת שום אמצעי. אבל יש לפעמים איזושהי תחושה שעברת את גבול הטעם הטוב. ואז אני אומר שגם אם אתה תצליח בסוף וזה יתממש בסוף, זה לא יהיה מדד בלעדי. עדיין יכול להיות שהתנהלת לא נכון, ואסור לעשות את זה. אפילו במחיר שאולי לא תצליח לממש את הרעיון הגדול שלך. ואפילו אם אני מסכים לרעיון הגדול שלך. ואותו דבר בתנועה המשיחית. בתנועה המשיחית יש גם קריטריונים, ואנחנו נראה את זה, יש גם קריטריונים בצורת ההתנהלות, שלא קשורים לשאלה מה יקרה בסוף. אולי אתה המשיח האמיתי, גם אם אתה המשיח האמיתי אסור לך להתנהג ככה. יש פה, זו נקודה חשובה, כי הוויכוחים הרבה פעמים מסובבים סביב השאלה, רגע, בוא נראה מה יקרה בסוף, ואז נראה מי צדק. זה לא בהכרח המדד. גם אם בסוף זה באמת יהיה המשיח, וביבי יחזור בתשובה ויתגלה שהוא נצר ישיר לבית דוד, והוא יהיה מלך המשיח, כמו שכן, מקווים כמה אנשים, אז והרבה אנשים מקווים שלא, אז הטענה היא שזה לא... מאושש או לא נותן גושפנקה לכל הדרך שהיא התנהלה נכון. אם אתה אומר זה לא ריאלי וזה מרידה באומות וכו', יכול להיות שגם אם אתה משיח האמיתי אסור לעשות את זה.
אם הדרכים המשיחיות
היה באמת אלימות, תהיות מוסריות,
זה ברור, כמובן שגם אם מצליח זה לא מצליח את זה. אבל גם במשיחיות
נכון, לא עשיתי
השוואה. אם אדם עושה, אם אדם נגיד הרצל, הוא גם עשה כמה שיקולים מטורפים מבחינת הסיפורים שלהם מהפוליטים.
אוקיי. לא, אבל הוא לא עשה דברים מסוכנים, הוא עשה דברים שאולי לא יצליחו.
אז זה איזה שיקולה, זה דעתי, אבל הוא לא פגע. זאת אומרת, אם נגיד האימא התנועה המשיחית שתעשה דברים, תיקח אמורים כאלה משוגעים לחשבון שהקדוש ברוך הוא מאחורה, וזה
יצליח. אז הנה, הבאתי קודם את הדוגמה.
וזה יצליח.
אני אומר, הבאתי קודם את הדוגמה לקבוצה שבאמת היא מצומצמת, שרוצה כן לבנות את בית המקדש, לא יודע אם היית פה, קודם דיברנו על זה, קבוצה שרצה ממש לבנות את בית המקדש, שלא לדבר על יהודה עציון וזה שרצו לפוצץ שם את כיפת הסלע. זאת הייתה התפיסה שלהם. התפיסה שלהם הייתה שאם אנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו, ועד הכל שדרחמן עליו הלך, הקדוש ברוך הוא יעזור. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה שאני לא יודע עד כמה אפשר לשלול אותה על הסף. אבל התחושה אומרת שלא, אתה חייב להיות עדיין ריאלי באיזושהי רמה. ואתה חצית את הקו, זאת אומרת פה, אז אני אומר, אתה יכול להתייחס לכל הציונות כמשיחיות, תנועה משיחית, אתה יכול להתייחס רק לקוטב הזה שהופך, שלוקח צעדים לא ריאליים כתנועה משיחית. אני מעלה פה אפשרויות, אני מנסה קצת להתקדם, אבל אני מנסה לסרטט את האפשרויות השונות, בלי לקבוע כרגע עדיין מסמרות.
זה לא
קצת
לא ריאלי, כאילו, לא מעניין אותו ריאלי, לא קצת יש...
אותו דבר. אותו טענה, אותה טענה. אגב, ההכרזה על המדינה של בן גוריון נתפסה על ידי לא מעט אנשים כמשהו לא ריאלי. וכמו שבן גוריון אמר, מי שלא מאמין בניסים פה הוא לא ריאלי. בן גוריון הכריז על מדינה במקום שהיה חשש כבד שאנחנו כולנו נושמד אחרי זה. לא ברור לי עד כמה אתה לא יכולת לקבוע שם שזה היה איזו משיחיות הזויה, שזה לא היה דתי. אבל לא משנה, במובן של חוסר הריאליות ומי שמצטרף אליו בהקשר הדתי, אז אפשר גם להאשים אותו בהקשר של משיחיות במובן הדתי. זאת אומרת, היו פה צעדים שהיה מקום להתייחס אליהם כצעדים לא ריאליים. כן.
אבל שוב, הנה, זה דווקא, נראה לי שדווקא בקטגוריה הזאת של הטענה עשיית דברים לא ריאליים, אז נראה שבמידה רבה לפחות המקרה הזה, הסוג הזה של הדברים, אם זה כן מצליח, אז בדיעבד אנחנו מבינים שזה כן היה טוב.
לא.
אבל אם אתה רוצה לרצוח הרבה אנשים, אתה יכול לומר, אולי גם אם נוצר עולם טוב, אולי זה לא היה מצדיק את זה. אבל אם עשית דבר שהפגם בו זה שהוא לא ריאלי, והוא
הצליח. אז זה כתב הרב שח, דיברנו פעם על האיגרת של הרב שח, איגרת ב', ואחד, יש לו כבר כמה ספרים, אבל אחד מהם, השם הראשון שיצא, אז עוד קצת קראתי. אז באיגרת ב', הוא מדבר שם על מבצע אנטבה, דיברנו על זה פעם. שהוא התנגד למבצע אנטבה. הוא טען שאין סיכוי שזה יצליח, ואתה מסכן חיילים כשרוב הסיכויים שלא תצליח, ולא נכון לעשות את זה. עכשיו, בסוף זה הצליח. נהרג יוני נתניהו, אבל בכל זאת, בסופו של דבר המבצע נחשב הצלחה כבירה. אז חזרו אליו, אמרו לו, נו הרב, אתה רואה, זה הצליח. אז הוא אומר, בסדר, גם אני אמרתי שיש 5% שזה יצליח, אבל 5% שמשהו יצליח לא יוצאים למבצע. זאת אומרת, אתה מביא לי ראייה שזה יצליח בדיעבד, אבל ההחלטה התקבלה לאור הנתונים שהיו בידינו כשעשינו את ההחלטה. וכשעשינו את ההחלטה, להערכתי, הסיכוי להצלחה היה מאוד קטן. וכיוון שכך, אסור היה לעשות את זה. עכשיו, אני כשדיברתי על זה, אז הערתי על זה, אתה שאלת, אז אני כבר אדון בזה. אמרתי שזה תלוי על מה היה הוויכוח. הטענה של הרב שחי מעניינת, אבל לא בטוח שהיא נכונה. אם הוויכוח היה בשאלה, האם ראוי לעשות משהו לא ריאלי, אז הרב שח בעצם אומר, אני טענתי שלא ראוי לעשות משהו לא ריאלי. הטענה שלכם שזה הצליח בסוף היא לא רלוונטית, כי זה עדיין היה משהו לא ריאלי שהצליח. לא ריאלי גם מצליח באחוז מסוים, אבל הערכה היא שזה סביר להניח זה לא יצליח. אבל אם הוויכוח היה על עצם הסטטיסטיקה, מה ההסתברות שזה יצליח? הרב שחת ההסתברות נמוכה?
יש לו רטיח על עובדות.
בדיוק. ואחרים, בסדר, אנחנו לא יודעים את העובדות, יש הערכות. ואנשים אחרים טענו שיש סיכוי טוב שזה יצליח. עכשיו אם אתה אומר לי שזה יצליח, זה כבר כן אישוש מסוים לטענה שנגד הרב שחת. נכון. זה מקרה אחד, כמובן, בעבון מוגבל.
גם מי שאמר, הוא לא אמר אפס, אם הוא
היה אומר אפס אחוזים... לא, אני מבין, אבל עדיין...
אז זה ברור שלא צריך.
אבל עדיין, כשאתה עושה את החישוב בהסתברות מותנית, בהינתן שהתוצאה הצליחה, ההיפותזה שהסיכוי הוא גבוה, היא קצת עם הסתברות יותר גבוהה מאשר ההיפותזה שהסיכוי נמוך. קצת יותר. אז לכן יש פה איזשהו אישוש מסוים לטענה, אז אם הוויכוח היה ויכוח על מה יהיה הסתברות, אז הטענה הייתה טענה רלוונטית. אם הוויכוח היה על השאלה, האם ראוי לצאת גם אם ההסתברות היא נמוכה, אז זה שזה הצליח בסוף זה לא ראה לכלום. אוקיי? אז זה אפרופו ה...
לא, אבל לעניין המשיכיות, נראה לי הרי מי שעושה טענה לא ריאלית, מה הוא אומר? או שהוא מתווכח על הפרשנות למציאות, הוא אומר זה כן ריאלי, או שהוא אומר, נכון שמבחינה גשמית זה לא ריאלי, אבל בגלל שזה משיכי, אז יש סיכוי שהשם יעזור ואנחנו בכל זאת נצליח. עכשיו, אם נצליח, אז מה ראינו?
לא, אתה בעצם אומר שהטענה היא באמת ויכוח על העובדות. רק העובדות כמובן צריכות לקחת בחשבון גם תסיעתא דשמיא, לא רק את הריאל פוליטיק. הנה חינם. ואז באמת הוויכוח יכול להיות מוכרע על סמך מה שקרה בדיעבד. כן, הנה חינם. אוקיי, אז פה באמת אני רק אסיים, רק במשפט אחד, ההבחנה הזאת בשני סוגי המשיחיות היא בעצם ההבחנה גם בתוך התנועה הציונית בין ציונות חילונית לבין הציונות הדתית. הציונות החילונית זה משיחיות כמו הקומוניזם, במובן מסוים. זאת אומרת, זה מושג חילוני, זאת אומרת להביא למצב שהוא בעינינו יותר נכון, יותר ראוי, יותר, לא יודע, בזכותנו לריבונות, להגדרה עצמית וכדומה. הציונות הדתית, לפחות אותו חלק שהוא לא ציוני וגם דתי, כן, מה שדיברנו פעם, אלא שהוא ציוני עם הקף, ציוני דתי עם הקף. אז הוא בעצם אומר שהמטרה של העניין הזה זה לא שתהיה לנו הגדרה עצמית במובן החילוני, שתהיה הגדרה עצמית, אבל לא במובן החילוני, אלא זה חלק מהבאת המשיח, זאת אומרת, זה חלק מהבאת הגאולה. אז פה יש פה שתי תנועות שצועדות ביחד, כשאחת מהן היא משיחיות כמו הקומוניזם, והשנייה היא משיחיות במובן שאנחנו מדברים עליו כאן. עוד פעם, אני עוד לא הגדרתי אם זה חיובי או שלילי, אבל משיחיות במובן תנועה משיחית, זאת תנועה שעושה צעדים כדי להביא את הגאולה ואת המשיח הדתי, אוקיי? ואז צריך לחלק את ההתייחסות בין איך אני מתייחס לתנועה הציונית החילונית, ובין איך אני מתייחס לתנועה הציונית הדתית. וענייננו פה בהקשר הזה, זה כמובן בהקשר השני, בהקשר הדתי. הקשר הציוני, בסדר, זה כמו הקומוניזם, זה צריך לדון במונחים של... ריאל פוליטיק, והיו מטרה מקדשת את האמצעים, אבל זה לא הדיון שלנו כאן. הדיון שלנו כאן זה באמת בשאלה איך מאפיינים, והאם הציונות הדתית אפשר לראות אותה כתופעה משיחית, במובן השלילי. זאת אומרת, במובן שנתפס כשלילי, כן, עוד פעם, לא איסור, אבל במובן שנתפס כשלילי, או לא. זה בעצם השאלה שלנו. אוקיי.